בזמן שאתם עוד מתיישבים ומתארגנים כמה הודעות טכניות.
בחג השבועות, רבים פה שאלו אותי, בחג השבועות, בשעה אחת בלילה, אני מדברת, אבל לאורך כל הלילה מדברים אנשים גדולים וחשובים בתיקון ליל שבועות בבית כנסת המחתרות כאן בסמוך שמארגן כמדי שנה אבי גז, אני שם באחת, זה בעברית, ב-11:30 תנועת בני עקיבא העולמית מארגנת אירועים באנגלית, אני מדברת ב-11:30 באנגלית ויש עוד לימוד ממש כאן ברחוב קינג ג'ורג' בחוץ בבניין של בני עקיבא העולמי, זה ב-11:30, זה בחג השבועות לאור כל מי ששאל אותי, יש הרבה מקום ביציע, אני רואה שאנשים מחפשים את עצמם, אנחנו מודים כרגיל לאבי גז שגם באמת מייסד את השיעור הזה הרבה שנים, לאביחי אברהם היקר, לנתי צנעני המתנדב המסור, שלמה לרר שאחראי לגרפיקות בהתנדבות, צחי מגנזי וכל אנשי היכל שלמה שמארחים אותנו כאן מדי שבוע, עמי פייקובסקי ודוד גורדון תורמים לנו את הכיבוד בקומה השנייה מדי שבוע, ואנחנו בשידור חי, מי שמשדר אותנו הם יהודה גרובייס ודיני גרובייס, וזה קורה באדיבותה של קרן דניאלי, כרגיל נשמח מאוד מאוד לשמוע מאיפה אתם צופים בארץ ובעולם, מאיפה אתם מצטרפים אלינו, כמה הקדשות קטנות ונתחיל בשיעור שמכין אותנו בעזרת השם לחג השבועות. המאזין ליאור שטרק מבקש להקדיש את השיעור לעילוי נשמת האישה הצדקת ציפורה ציפי בת בי לצירה למשפחת אנגלמן שנפטרה השבוע. עוד נקדיש את השיעור לעילוי נשמת שושנה שושי בת ראיה, לעילוי נשמת יעקב דוב בן מאיר ורחל ליברמן, לעילוי נשמת נחמה בת מנדל, נחמה ריבלין שנפטרה ונקברה לפני ממש זמן קצר פה בירושלים. אבא של דוד גורדון היקר, זה יום השנה לפטירתו, אהרון לי בבן רבי אברהם יוסף, שרה בת נפתלי העיתונאית היקרה, שרה פרנקל, זה גם יום פטירתה. וברמה האישית אני רוצה להקדיש את השיעור לעילוי נשמת סבתא שלי, סבתא עדה, עדה בת שמואל גדליה, שנפטרה בבית וסיוון לפני 5 שנים. בקשות נוספות לרפואת חיה סיוון זהבה בת טובה צירל, רפואה שלמה לאיתן בן חווה בריינה, שיהיה פה בקרוב שוב בשיעור ויקשיב לנו, לרפואת מלכה מלכי בת תמר, לרפואת יעקב בן ביבי ג'אן למשפחת דניאלי, ולרפואת אביעד יוסף בן לאה לאונה. להבדיל, להבדיל, כמה וכמה ברכות, ויש לנו פה באמת, יש פה כנראה שתי משפחות שונות מהגולן, מזל טוב לשרה הנדלר מהגולן ליום הולדתה ה-21, מזל טוב לטליה ברגר ב-19 מחספין, אנחנו שמחים, העם עם הגולן, תודה לכולכם על הברכות. עוד נמצאים איתנו, גרעין בנות השירות קריית מנחם, אתם כאן, איפה אתם? ברוכות הבאות בנות השירות של קריית מנחם, ואולפנת נווה חנה, אתם פה? שלום וברכה. תוכנית בית המדרש, ברוכות הבאות. עוד נמצא איתנו כאן אורח שקוראים לו אור אלון, אולי את אשתו אתם מכירים קצת יותר, ציפי חוטובלי, סגנית שר החוץ. אור הוציא ספר חדש שנקרא ללכת על כל החופה, נמכר כאן היום בחוץ. זה מרגש במיוחד כי הספר, אפשר להגיד, אני לא רוצה להגיד נולד מתוך השיעור, אבל כן התחלנו כאן לדבר על ההרצאות שלו ועל הטקסטים והפוסטים שלו בעניין הרווקות, והעצות הרבות הן הפכו לספר, והלוואי שיובילו רבים, כל מי שצריך או צריכה כאן מהאולם, יובילו אותם בדרך לחופה. אור אלון וציפי חוטובלי חוגגים עוד מעט 6 שנות נישואים, במהלכן 4 מערכות בחירות. מזל טוב, כמה שיותר שנות נישואים, כמה שפחות מערכות בחירות בעיצומן. הערב אנחנו מתכוננים לשבועות רבותיי, ויש לנו שיעור קצת מיוחד. חיים בן 40, חיים היקר חיים בונזה, זה גם נכון. כל זה ביחד, תודה לכל המברכים והמאכלות. הערב רבותיי, באמת משימה חשובה לפנינו, צריך להתייצב בתחתית הר סיני בחג השבועות הקרוב. אין לנו פה מצה, לולב, סוכה, חנוכיה, שופר, מה עושים? אין פה אלמנט. ספרנו את ספירת העומר, אנחנו עדיין סופרים יום אחרי יום, מגיעים ומה מקבלים? מקבלים תורה, דבר מופשט יותר מאשר איזשהו אלמנט פיזי. חז"ל נותנים לנו הוראות מאוד מפורטות על המסלול שעלינו לעשות, לבושתי. לא כל כך הכרתי אותן. כלומר, מה שאנחנו הולכים ללמוד יחד הערב, יכול להיות שלרבים פה זה חידוש מוחלט. בעיניי, אנחנו הולכים לעשות דבר קצת שטחי. חז"ל נותנים לנו 48 מידות שבעצם אמורות להוביל אותנו לתורה. 48 דברים שהתורה נקנית בהם. וגדולי עולם, כך מספרים, מקדישים את ספירת העומר למידות האלה, וכל יום, כן? 49 ימים בספירת העומר, 7 כפול 7, 7 שבועות מפסח עד שבועות, כל יום מוקדש לאחת המידות האלה, ביום 49 עוברים על כל 48 על כולם, ואנחנו מוכנים להר סיני. אני לא עשיתי את זה, אני לא חושבת שיש פה מישהו שעשה את זה, ואם יש פה מישהו שעשה את זה, נבקש ממנו ללכת לשיעורי תורה רציניים יותר בשבוע הבא. זאת לא הדרגה שלנו. מה כן הדרגה שלנו? להכיר את זה. אם אנחנו מתייצבים למרגלות הר סיני, לפחות לדעת, לגעת, להכיר את המושגים שלא נהיה זרים לגמרי בדרך למתן תורה. מה שנעשה הערב, ואני יודעת שזה נשמע קצת הזוי, זה להכיר את 48 הדרכים לקבל תורה. לפחות להכיר, מינימלית, שזה לא יהיה סינית עבורנו, שנדע מה זה אומר. והכללים האלה, אנחנו בעידן שהכל צריך להיות חדשני, אלטרנטיבי, מורכב, מגניב, מיוחד, לכל דבר צריך להוסיף נאו או ניו או פוסט. הדברים האלה הם הכי פשוטים בעולם. דווקא כיוון שהם כל כך פשוטים, הם כל כך כל כך מורכבים וקשים ליישום. אנחנו מתחילים, הבנו כבר שהרבה זמן אין לנו, אז תחזיקו חזק, 48 תחנות בדרך להר סיני. מסכת אבות, פרק ו', משנה ו', כך היא מתחילה. גדולה תורה יותר מן הכהונה ומן המלכות, שהמלכות נקנית ב-30 מעלות והכהונה ב-24, והתורה נקנית ב-48 דברים, ואלו הן. רבותיי, קודם כל אופטימיות. יש כאן עוד עניין, אל תחשוב שתורה זה רק טקסט, כן, לשבת ולקרוא מהספר טקסטים, זה חשוב, אבל תורה היא קודם כל תורה שבעל פה, היא תורה נשמעת, אנחנו יודעים שעצם הכתיבה של התורה היא בדיעבד מבחינה היסטורית, היא אמורה להימסר מפה לאוזן, קרה מה שקרה, העלנו אותה על הכתב, אבל תזכור שזה לא שחייה בהתכתבות, עדיף לשמוע, זה המשך מתן תורה, לשבת מול תלמיד חכם שמלמד אותך בשמיעת האוזן, תשתוק ותדע להאזין. אחר כך, כן, כל שלב פה זה כמו שלבים בסולם, לא כדאי לדלג כי אז נופלים. אז אחרי התלמוד ואחרי שמיעת האוזן, בעריכת שפתיים. מה זה בעריכת שפתיים? קודם כל שמעת, עכשיו אתה גם יכול להשמיע, ברור שזה כבר הולך, כן, החוצה מהשפתיים. עריכת שפתיים זה כמו שולחן שהוא ערוך. מה זה שולחן ערוך? שולחן מסודר. תסדר את הדברים, תוציא אותם החוצה כשהם ערוכים, כשהם מסודרים. אתה לא רק מהנהן, כן, 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 הבנתי. הבדיקה האמיתית אם הבנת ושמעת זה כשאתה מסביר. הסברה מעידה על, על, על הבנה. אנחנו יודעים בהרבה מאוד מקרים שהרהור מחשבה לא מספיקה. מבחינה הלכתית, אם אני רואה תפוח ורוצה לאכול אותו, אני לא חושבת לעצמי, ברוך בורא פרי העץ, זה מחשבה יפה. תגיד את זה, כן? בעריכת שפתיים, תוציא החוצה, אפילו בסתם בחינות בגרות, אני יודעת כמה, בסתם בחינות בכל מיני מקצועות, בכל מיני נושאים, אתה מדבר, שמתם לב שאנשים משננים לעצמם בקול רם? זה עוזר. נשמעים משוגעים, אבל זה עוזר. זה עוזר להוציא החוצה את מה שאתה לומד. יש הקלטה יפהפייה של הרב אלישיב, לומד לעצמו בגיל יותר מ-100 בעריכת שפתיים, עם ניגון מאוד מאוד מיוחד, שהוא היה שואל את עצמו ומקשה ועונה ומתרץ, כמובן הוא לא ידע, מישהו שם איזה מכשיר הקלטה, והקליט את העריכת שפתיים הזו. אתה מבטא החוצה את התורה, כשמבטאים החוצה גם עונים טעויות. אחרי שאמרנו שצריך ללמוד ממישהו, אם אתה אומר את זה, אפשר גם לבדוק שהבנת נכון. ההבדל בין קריאה לבין ביטוי החוצה, זה הרבה פעמים מעיד אם אתה, המון מילים, אתה פתאום אומר, אוי ווי, הוא אף פעם לא אמר את זה בכל רם, רק יודע לקרוא את זה. כל מיני מילים לועזיות או מסובכות, אוי ווי, או שעולים חדשים בעברית, אוי ווי, הוא רק קרא את זה, הוא פעם ראשונה אומר את זה, איזה פדיחה. אחד הילדים שלנו, לפני כמה שנים, מאוד 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 רצה מתנה. סגווי, הוא רץ אליי עם עיתון, ואומר, אמא, 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 אני מאוד מאוד רוצה שתקני לי צחי רכינוע. אני כזה, מה? תקני לי צחי רכינוע. הוא מראה לי עיתון ילדים עם התמונה הזאת, וכתוב שם, סגווי, או כמו שאומרים בעברית צחה, רכינוע. יפה, תכנסו אותם לראש, שאלות, מה הוא קורא? סגווי, או כמו שאומרים בעברית, צחי רכינוע. זה, אמא, אני רוצה שתקני לי צחי רכינוע. דוגמה למה צריך גם לבטא בשפתיים את מה שאתה קורא בכל השפות. הוא לא קיבל סגווי בשום שפה, זה בסדר. אוקיי, ממשיכים. שמענו, השמענו באוזניים, זה איברים חיצוניים, אוזניים, שפתיים, בינת הלב. תורה נקנית בבינת הלב. לדעת זה חיצוני. לדבר זה חיצוני, להקשיב זה חיצוני, אני מכניס את זה פנימה, פנימה, פנימה. זה לא רק העתק הדבק, copy paste. אני זוכרת אותי בתקופת הבגרויות במתמטיקה, אני לא הייתה לי בינת הלב. אני יכולה, היום אפשר להתוודות, ספרים עצומים בעובי שלהם, של קידום ושל אנקורי. עכשיו מה שעשיתי, זה איזה ספרינט כזה, לפני הבגרות, רצתי על מאות 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 שאלות, פשוט למדתי בעל פי את השיטה. פרבולות, זה, אני לא רוצה לעשות פה לאנשים דז'וו ככה קשה, אבל כאילו למדתי את השיטה והגעתי למבחן פשוט על אוטומט. עשיתי מה שלמדתי בספרי הכנה, עשיתי, הבנתי, זאת הסוג של שאלות, ככה פותרים. אם היו שואלים אותי, למה? מה התהליך? מה הדרך? אין לי מושג. עתק, עדבק. אז זה טוב אולי לבגרות שלי מתמטיקה, אבל זה לא טוב כשאתה לומד תורה. בינת הלב, להכניס את הדברים פנימה, להפנים אותם. עכשיו למשהו קצת לא פוליטיקלי קורקט, תורה נקנית באימה. הבנה זה חשוב, אהבה זה חשוב, הכלה זה חשוב, סימפתיה זה חשוב, אימה, פחד. כשמשהו חשוב קורה, יש פה גם אלמנטים של אימה. אני זוכרת לפני שנתיים, היה פה ביקור רשמי של טראמפ לפני חג השבועות, ואמרתי לעצמי, הלוואי שקצת, לי הייתה כזאת אימה גם כשהחג מגיע, לא רק כשטראמפ מגיע. משהו חשוב, קורה פה אירוע, איזה טיקטוק, איזה שטיחים לב, איזה, בסוף בא אורן חזן, עשה איתו סלפי, כן, אבל עד לרגע הזה, הפרטאץ' הזה, היה אימה, אני זוכר את הטקס, שידרתי את הטקס, את הדגלים, הפרוטוקול, המאבטחים, יש התרגשות, יש פחד כשמשהו באמת חשוב קורה. ואם קורה אירוע גדול, עכשיו במתן תורה, יש פה גם אימה. הדבר הבא שלח אותי למילון, כאילו, סעיף 6 זה ביראה. עכשיו, אימה היא באמת מוגדרת מילונית יותר כפחד, אבל פחד שיכול באמת ממש לשתק, להפחיד. יראה זה גם הערצה, כבוד, רוממות. אם תרצו, אנחנו ממתיקים את האימה והופכים אותה ליראה. אנחנו לא בפחד משתק, אנחנו בפחד של וואו. של יראת כבוד, כן? זה נשמע קצת מלחיץ. למה בכלל לפחד? מה אתם רוצים? תנו לזרום, תנו ליהנות בחיים. למה בכלל להיות אנשים שמפחדים? התשובה, נראה לי, זה שבכל מקרה כל אחד מפחד ממשהו, השאלה רק ממה. אם כולנו כבר מפחדים, בואו נפחד מהדברים הנכונים. כותב את זה מאוד יפה הרב נוח ויינברג, שהיה באמת אישיות, הוא הקים את ישיבת אש התורה שליד הכותל, והיה באמת אימפריה ככה של חינוך, והרב נוח ויינברג מגדיר את זה מאוד יפה, ברגע שאתה מפסיק לפחד מכל שאר הפחדים בעולם, אתה נעשה אדם חופשי. כלומר, שוב, אתה מפחד מהדבר הנכון. הפחד מהשם רק מיטיב איתך. יראת אלוקים היא חירות משטויות, מקטנוניות, מפחדים מטופשים. אם אתה ירא מהקדוש ברוך הוא, אתה זוכה לחירות אמיתית. אני אומרת את זה בתור בן אדם שהרבה מאוד שנים, בתור כתבת שטח, היראה שלי הייתה מה ייתנו בערוץ 10. אני עובד בערוץ 2, יש ממול, אז ממול את ערוץ 10, ב-8 אני אמורה להביא כותרת בתור כתבת משפט, מה קורה, ואם הם ייתנו את הבלעדי, אני יודעת איך הלב שלי ידפוק, וזה יהרוס לי את המצב רוח. כל אחד פוחד ממשהו. כדי לתעל את הפחד, אומרים לנו פה, לכיוונים היותר פרודוקטיביים, היותר בונים. מגיל אפס אומרים לנו, משה רבנו היה הענב באדם, הר סיני היה הענב מכל ההרים, ולומד התורה גם הוא צריך להיות ענב. לתורה צריך לגשת בענבה. בדיוק פנו אליי היום לפרויקט, כל שנה עושים את הפרויקטים האלה, הדיבר האחד עשר. איזה דיבר היית מוסיפה לעשרת הדיברות? תמיד אני מסרבת בנימוס. זה נראה לי, לא יודעת, בוא קודם מקבל את עשרת הדיברות עצמם. לא נראה לי שמה שחסר זה עוד שלל עיתונאים וסלבס שמוסיפים לעשרת הדיברות, הדיבר האחד עשר. גם לא היה לי איזה רעיון טוב למה לכתוב להם, אבל גם באמת נראה לי שהיחס לנו לתורה לא דרוש עכשיו לתוספים, אלא בוא נדבר רגע על הקיים, ניגש בענווה, ניגש בענווה לתורה. אני חושבת שבשום מקצוע אחר אנחנו לא מרשים לעצמנו כמו ביחס לחזל. כמות השטויות שמתרוצצות פה עכשיו בשיח הציבורי, כאילו זה הלכה וזה חזל וזה תורה וזה זה, אין מצב שהיו מתקשרים אליי להוסיף עוד יסוד כימי בכימיה. בואי תעשי פרויקט, תוסיפי עיקרון בפיזיקה, תוסיפי תווים למוזיקה, זה תחומים רציניים. תורה, תוסיפי את הסעיף ה-11 שלך. באמת הנקודה של הענווה היא מאוד משמעותית בכל מקורותינו. הגאווה פשוט לא נותנת מקום לתורה להיכנס. כאילו הגאווה היא מין מחסום כזה בפני החוכמה. הכנס את עצמך, את האגו שלך, את הכבוד שלך, התורה פשוט לא, היא חסומה, היא לא נכנסת. יש איזה כל כך הרבה סיפורים, ניקח אולי רק אחד בתור דוגמה, בעל שם טוב הקדוש, יום חג השבועות הוא יום פטירתו של מייסד תנועת החסידות, הבעל שם טוב אומר לפני פטירתו משפט, אל תבואני רגל גאווה. בקשה האחרונה שלו, שניות אחרונות שלו בעולם, זה ענווה ולא גאווה. כשהוא אומר את המשפט הזה, הוא מצטט את מי? דוד המלך, ספר תהילים, גם יום פטירתו בחג השבועות. אז דיברנו קצת על יראה ועל אימה וענווה, וכל זה יכול מאוד מאוד להקטין אותנו, מאוד מאוד להשפיל אותנו ככה. עוד רגע אנחנו נוגעים ברצפה, זה המקום להוסיף שמחה. תורה נקנית בשמחה. אפשר, שוב, כמו שגאווה לא נותנת להיכנס, היא מחסום, גם עצבות היא סוג של מחסום שלא נותן לתורה להיכנס. כלומר, היא חייבת לבוא built in. השמחה זה, 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 זה תנאי מקדים. באמת קשה לבחור. יש כל כך הרבה ציטוטים, גם פסוקים מפורשים, אבל מכל גדולי הדורות שאומרים ששמחה זה, זה פשוט המאסט בדרך להר סיני, הבאתי שני משפטים שככה מצאו חן בעיניי במיוחד. אין כל עצב בעולם למי שמכיר אור האורות של האמת. אומר את זה החזון איש, זה אנשים כנראה בדרגה כזאת, שמכירים את אור האורות של האמת, ויודעים שאין כל עצב בעולם למי שמכיר אותו. אבל אתה הרבה פעמים רואה את זה, כשבן אדם יותר מחובר לנצח, הוא בדרך כלל יותר שמח. ורב חיים מוולוז'ין אומר דבר מאוד מעניין, כי הלומד בשמחה, בשעה אחת ילמד יותר הרבה ממה שילמד כמה שעות בעצבות. במובן מסוים, עצבות זה לא רק איזה תקלה בדרך. עצבות זה כפירה, ושמחה זה אמונה. ממש ככה. כלומר, אתה יותר מחובר לעצבות. אתה פחות מאמין, אתה יותר שמח. אם מה שיש לך, אתה כבר יותר מאמין. סליחה שאני מצטטת, כן, אבל השיר מהפכה של שמחה, לדעתי, זה פשוט התרופה שאנחנו צריכים. מהפכה של שמחה, גם בתפיסה שלנו של מה זה שמחה. שמחה זה לא לדפוק את הראש, לקרוא למשטרה, כן, וזה לא קשור לאלכוהול ובלגנים. שמחה אמורה להיות המצב כמעט הטבעי של האדם. אגב, תסתכלו על תינוקות. זה מדהים איך תינוקות שמחים משטויות. מדהים, מדהים, מדהים. אני כאילו, אני יכולה לתת דוגמאות מהילדים הקטנים שלנו, שמחים מכלום, וגם הם עצובים, הם חוזרים לשמוח מכלום. זאת הדרך גם שלנו מבוגרים, הדרך שלנו אל התורה. 9. בטהרה. אגב, אני רואה שאתם עוקבים בדף המקורות, זה מצוין. שמנו לכם בדף המקורות את המשנה. זהו. אפשר להוסיף, כל אחד יכול להוסיף לעצמו הערות, נקודות. אני חושבת שמעולם לא היה דף מקורות כזה בלי בשיעור הזה. פשוט המשנה עצמה. אפשר לקחת הביתה, לשים על המקרר, לחשוב על זה. באמת, אני הרגשתי שזה משנה לא מספיק מוכרת. אצלי, ושאלתי עוד כמה אנשים, אז אפשר להמשיך ולעקוב גם בדף, אבל מי שבבית נמצא, והרבה פעמים שואלים אותי מה בדף המקורות, ובכן בדף המקורות, היום אך ורק משנה וב, פרק וב במסכת אבות, אנחנו מתקדמים במעלה הסולם, והדרגה הבאה היא טהרה. בואו נבדוק רגע, מתי אנחנו אומרים על משהו שהוא טהור? מיץ תפוזים טהור, דבש טהור, זהב טהור, מה הכוונה? רק זה, נכון? מרוכז. אני מרוכז במשהו אחד. תורה נקנית בטהרה, באיזשהו ריכוז מקסימלי. לפני שסופרים ספירת העומר, יש שנוהגים להגיד את הנני מוכן ומזומן, כן? הנני מוכן ומזומן, לפני זה. יש בזה אלמנט מאוד חשוב של ריכוז. זה מה שאני עושה עכשיו. ואפשר לקחת את זה כעצה טובה לכל דבר בחיים. הנני מוכן ומזומן לצאת לדייט. עכשיו אני מרוכזת בזה. הנני מוכן ומזומן ללמוד למבחן. הנני מוכן ומזומן להרדים את הילדים. הנני מוכן ומזומן לבזבז זמן בוואטסאפ ובפייסבוק. בסדר, זה תחום, אני יודע שזה מה שאני עושה עכשיו. טהרה זה אומר, אני עכשיו מרוכז בדבר הזה באופן טהור. זה די מדהים שבדברים מקצועיים בחיים אין לנו שום בעיה להתייעץ. רואה חשבון, עורך דין, אני לא אעשה דברים בלעדיהם. דירות, חוזים. דברים רוחניים לא ברור לנו שכדאי מאוד מאוד להתייעץ. אפילו במערכת הבחירות הזאת, ולא, ממש, אני חושבת שזה ממש היה לא יפה, הליכה לפסיכולוגית או לפסיכיאטר, זה כאילו איזה משהו מבוזה. בהתחלה פרסמו שגנץ הולך לפסיכולוגית, אחר כך ליברמן שלח את אנשי הליכוד ללכת לפסיכיאטר. הלו, זה אנשי טיפול, זה לא בושה, זה חשוב, מה הקשר בכלל? וגם בהיבט הרוחני שמדובר על אנשי רוח, על רבנים, על חכמים, בשימוש חכמים, אני רוצה להצמד לאנשים חכמים וללמוד מאורחותיהם, לא רק את תורתם, את חייהם, את דרכם. יש משפט שאומר, אני לא יודעת מי אמר אותו, טיפש לא לומד מטעויות, חכם לומד מטעויות של עצמו, גאון לומד מטעויות של אחרים. עכשיו, אני מצטרף לשרשרת דורות של ניסוי וטעייה של אלפי שנים. כשאני מתחבר לאדם חכם, זה הולך מעלה, 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 אלפי שנים של ניסיון, של תורה. אני לומד תורה דרך הקשר לחכמים. עכשיו, אם חכמים זה בוא נגיד מה שמעלינו. עכשיו למי שסביבנו, וזו הגדרה עברית מאוד מאוד יפה, תראו, בדקדוק חברים, אני מכירה את הביטוי דיבוק חברים, אבל דקדוק חברים זה אומר שהחברים צריכים לימוד משותף, עיון, פלפול, גרופ תינקינג, זה מאוד מאוד קשה, חשיבה משותפת, גם במקומות עבודה. להגיע יחד לתוצאה יותר טובה, דורש מאיתנו להרפות מהמצב של הורדות ידיים. אני צודק, אני אנצח בדיון, באמת לטובת איזה סיעור מוחות משותף, דקדוק חברים, אנחנו מתקדמים יחד מתוך שיתוף הפעולה. אנחנו, לצערי, אני רואה הרבה פעמים במקומות שאני נמצאת, משרדי ממשלה וזה, איזה שר וסביבו, חבורת יסמנים, לא איזה פיתוח של דיון, הפריה מחשבתית, פרקליטו של השטן, פרקליטו של המלאך, אם נעשה ככה, אם נעשה ככה, אלא יסמנים. ואולי כל בן אדם צריך למנות לעצמו גם נאומנים, לא רק יסמנים. אנשים שיחד יתפלפלו ויחד ידקדקו, ודאי כשזה נוגע לתורה ולהלכה, ככה התורה נקנית. אז דיברנו על החכמים, על החברים שזה לידינו, ועכשיו לדרג שהוא לכאורה מתחת אלינו, התלמידים. בפלפול התלמידים. מורה צריך ללמוד גם מתלמידיו, ואנחנו יודעים, נאמר, ומתלמידי יותר מכולם, ככה אמר רבי חנינה. הוא אמר, למדתי מרבותיי, למדתי מחבריי, אבל מתלמידי יותר מכולם. ואדם צריך ודאי להיות פתוח ללמוד גם כשהוא מלמד. רבי נחמן אומר שמה שהכי חסר לנו זה יישוב הדעת. זה מה שהכי הכי חסר לעולם הזה. וזאת המידה הבאה שמדובר עליה כאן. יישוב. תחשבו אגב, זה מין, תנסו לדמיין, יישוב הדעת. כאילו, את הדעת מתיישבת על כיסא. היא לא מתרוצצת. סתם, תחשבו רגע על הביטוי הזה בעברית. היא לא מתרוצצת. ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת, רצה בין איזה 200 אלף נוסעים ביום. יישוב הדעת. רגע, דעת. שבי רגע. בואו נדבר על זה. רגע, תנוחי רגע. שנייה. יש, אצל רבי נחמן, כמו שאמרתי, בהמון המון מקורות, טקסטים מופלאים. על מה ש... כל התרופה, כל הצרות בעולם, כל הבעיות שלנו, כל המצוקות, יישוב הדעת. וכמה אדם צריך ליישב את דעתו, וזוהי המידה כבר ה-13 בדרך אל התורה. אל תשכחו את הבסיס, אומרת לנו פה המשנה. מקרא. זה תורה, זה נביאים, זה כתובים. לפעמים דווקא המקרא, התורה הפשוט מוזנח. ואל תשכחו גם את המשנה. אם אתה בדרך אל התלמוד, אל הגמרא, כן? המשנה היא גם חלק חשוב, חשוב משרשרת הדורות. דרך אגב, מה שאנחנו עושים עכשיו, זה המידה ה-15. אנחנו לומדים עכשיו משנה מתוך מסכת אבות. עכשיו אנחנו מגיעים לשורה מאוד מעניינת במבנה, שמופיעה בה כל הזמן המילה מיעוט. מיעוט. בואו נראה. זה מתחיל במיעוט סחורה. התורה נקנית במיעוט סחורה. מה זה מיעוט? כל אחד בדרגה שלו, אבל לא בריבוי. ההפך מהמילה מיעוט זה ריבוי. כשזה לא רוב חיי, כשזה חלק מועט יותר בחיי. סחורה זה כסף, סחורה זה ביזנס, סחורה זה עסקים. מאוד חשוב לשים לב. לא נאמר כאן ללא סחורה. איסור סחורה. מיעוט. אני אמור בהמון תחומים לשים לב למילה הקשה ביותר בחיים, איזון. איך התורה היא קבע, וכל שאר הדברים הם בצד. אבל זה לא אומר רק מבחינת זמן. הרב מלובביץ' היה אומר, יש אנשים שכל היום בסחורה, אבל השעה שהם לומדים תורה היא העיקר בחיים שלהם. או הם יודעים שגם מתוך הפרנסה, אז הכל הרבה בשביל המעשר, בשביל הצדקה שהם ייתנו. ותוך כדי שהם בחנות, הם פוגשים אנשים, מדברים איתם ענייני יהדות. כלומר, זה לא, הוא כל היום בחנות, אלא בלב, בנפש. מה תופס את המקום המרכזי? אז יש פה מיעוט סחורה. ואני חושבת שהרשימה הבאה היא האתגר בטח בטח בעולם המודרני שלנו. יש פה רשימה, שימו לב. מיעוט דרך ארץ, מיעוט תענוג, מיעוט שינה, מיעוט שיחה, מיעוט שחוק. איך חיים שבהם יש שינה בחיים שלי, אבל זה לא העיקר. יש צחוק, אבל נו, לא כל היום צחוקים, לא כל היום ירידות על אחרים, או לא כל היום הבידור וההומור. יש תענוג, יש דרך ארץ, יש סחורה, יש שיחה, אבל אם נגביר את הווליום בכל המישורים האלה, לא יישאר כלום לתורה שאותה אנחנו רוצים לקנות. כמה קשה למצוא את האיזון הזה, כמה קשה לעצור את כל המרוצים האלה בחיינו ולהחליט, כן, איפה, וכל אחד, זה, הלוואי שהתרופה, מתכון אחד לכולנו, כל אחד והמיעוט והריבוי שלו. עכשיו די למיעוט, חזרנו למידה שצריך ללכת עליה בגדול, בענק. ערך אפיים זה סבלנות, בכל הכוח. סבלנות, ערך אפיים, שליטה בכעס שלנו, שליטה בעצבים שלנו, זה גם, שוב כמו שאמרנו, זה כמו מחסום לתורה. ממש, עוד פעם, יש כאן עוד מידה שהיא מחסום. כל הכועס כאילו עובד עבודה זרה. כל הכועס, תורתו משתקחת ממנו. אני צריך להיות אדם עם ערך אפיים. הרב אדלשטיין, זכר צדיק לברכה, היה מספר רב יעקב אדלשטיין, פעם הוא גילה סוד. הוא הגיע לרב ווזנר, ושאל אותו, הרב ווזנר, למה תפילותיך מתקבלות? כאילו, הוא היה קצת ידוע כקצת בעל מופת, מיוחד כזה. אמר לו, הרב ווזנר, והוא לא ענה, הרב אדלשטיין, אף פעם לא ייחס לעצמו. והוא הקשה עליו, עוד פעם ועוד פעם, שאל אותו, תגלה לי את הסוד. הוא אמר, אני לא אומר שתפילותיי מתקבלות. אבל חשבתי פעם, כאילו, הוא הרחיק את זה, חשבתי פעם שאולי זה מידה כנגד מידה. יש לי סובלנות לצרות של אנשים, אז לקדוש ברוך הוא יש סבלנות לשמוע את התפילות שלי. המישור של בן אדם למקום ובן אדם לחברו, מאוד קשורים, מאוד מקבילים, תורה נקנית בערך אפיים. איזה ביטוי יפה, לב טוב. קודם כל זה עושה לי ככה דז'וו לילדות, אני למדתי בבית ספר לב טוב בהרצליה, תורה נקנית בלב טוב, ולב טוב זה שם כזה של דובוני אכפת לי, זה נשמע כזה בית ספר לב טוב, איזה עיר זה היה, עיר הדרדסים, אבל היה לנו, היה המנהל הראשון של בית הספר הראשון במושבה הרצליה, קראו לו פתחיה לב טוב, אז ככה בית ספר, פי לב טוב, עד היום בית ספר ברחוב רבי עקיבא בהרצליה, ככה הוא נקרא, אז מה זה אומר שתורה נקנית בלב טוב? מסבירים לנו פרשננו, בדרך כלל זה ביטוי שאתה תגיד גם על מישהו ככה פשוט, נכון? תגיד על המוסכניק יש לו לב טוב, אתה לא תגיד על אהרון ברק יש לו לב טוב, זה מידה כזאת, מידה מאוד מאוד קשה ליישום. לב טוב מסביר, נגיד הברבנן, הרבה פרשנים, ששמח בהצלחת חברו, לא מקנה, לא צר עינו, לא ככה, לא אג לו. באמת, באמת ליבו שמח בהצלחה של אחרים. אמונת חכמים, וואו, יש פה שתי מילים, אמונה וחוכמה, כן? הכי קל להגיד, בואו נגלה עכשיו, דוגרי, משהו אישי. הכי קל להגיד, לא מבינים, מיושנים, הרבנים האלה לא מבינים כלום, הם לא בוואטסאפ, הם לא בפיד, הם לא מתקדמים, לא מבינים בכלל את רוח הדור. אני רוצה להגיד ברמה האישית שלי, כשאני צריכה עצה בנושא מורכב, לא, כן? אני אעדיף להתייעץ עם אדם שנוכחותו ברשתות החברתיות בלתי קיימת בכלל או מינימלית. זה אומר שאני עם עצמי לא מרבה להתייעץ כנראה, ואני אסביר, ויש לי גם דוגמאות לזה, אני לא יכולה לשתף, דברים אישיים. אני שמה לב שאני מתייעצת עם אדם שהוא חכם והוא מנוסה והוא גם יכול להיות תורני. אני לא רוצה שהוא יושפע, אם אני באה עם נושא של נצח, לא ביום יום, כן? יש לי המון התלבטויות מקצועיות לכולנו. שאלה, שאלה. אני לא רוצה פרספקטיבה שמושפעת ממה שהוא ראה הרגע בפיד שלו. אני לא רוצה פרספקטיבה שמושפעת מכמה לייקים כל אחד מקבל. אני משתדלת למצוא אנשים יותר יציבים ויותר נצחיים. אני אגיד לכם יותר מזה, גם כשלא מדובר ברב. סוגיות בתוך התחום, בתוך העבודה שלי בתקשורת, אני אלך לאנשי תקשורת, מנכ״ל, לא משנה, בלי שמות, אבל אני יודעת שיש אנשי תקשורת בכירים וחשובים, שלא כל היום מרפרשים את הטוויטר, פייסבוק, אינסטגרם, כמוני, ואני אשמע מהם, כי הפרספקטיבה שלהם, שוב, זה לא אמונת חכמים, אמונת עיתונאים, אבל הפרספקטיבה שלהם יותר מנותקת מהרגע. אדם הוא תבנית נוף הפיד שלו, מה שהוא רואה, עכשיו זה הנושא, עכשיו זה הנושא, לא, תרגע. עכשיו הנושא זה שעוד מעט שבועות, זה הכותרת הראשית. אני רוצה בן אדם שיודע שזאת הכותרת הראשית, לא נבהל מכל מהומה ושערה, אפילו לא שמע על חלקן, הוא כזה מנותק, ואני רוצה לשמוע ממנו. ויש פה משהו שהדרך לתורה נקנית הרבה מאוד פעמים, זה חשוב להיות מחוברים, כן? זה מצחיק, אני מאוד יודעת מה קורה, אני לפעמים מדווחת על מה שקורה. אבל אני מאוד מעריכה אדם שלא כל חצי שעה משנה את מצב רוחו ואת סדר יומו. אוקיי. קבלת איסורים. אדם נבחן באיך הוא מתמודד עם משבר, לא עלינו. אנחנו בדור שאנחנו זוכים למורים דגולים בתחום הזה, לצערנו. אתה מקשיב למשפחות שקולות, למשפחות נפגעי טרור, אתה מקשיב למרים פרץ, אתה מקשיב למרים ארנטל, שני הנאומים האחרונים, מוצא יום עצמאות של ה-70 ועכשיו ה-71, נאום של מרים פרץ, לא צריך להציג. הנאום של הגברת ארנטל, מייסדת ארגון זיכרון מנחם, ששכלה את בנה מנחם, ומזה הקימה אימפריה של חסד, וואו, זה שיעור בקבלת איסורים. ויש לנו, לצערנו, בדור הזה, עוד ועוד דוגמאות, איך אתה לוקח את הכאב וממיר אותו למשמעות, ומצליח להמתיק את האיסורים. וזאת דרך חשובה לתורה. איך אדם מתמודד בפועל, בתכלס, עם מבחן חיים. המכיר את מקומו. וואו. רוב האנשים, אם תסתכלו מהצד, תנתחו אחרים, או שמעריכים את עצמם פחות מדי וטועים, או שמעריכים את עצמם יותר מדי וטועים. מה המקום האמיתי שלך? מה ההגדרה שלך? מה הדרגה שלך? איפה אתה? לא פשוט בכלל. המכיר את מקומו. הרב וולבה אומר את זה המון. מאוד חשוב שאדם ידע את חסרונותיו ומה הוא צריך לתקן. יותר חשוב שאדם ידע את מעלותיו, שהוא צריך לעוף עליהם ולהשתמש באיזה כישרונות הוא צריך לפתח. אז להכיר את מקומך, לדעת בדיוק מי אתה, מה אתה שווה, מה עוד צריך לתקן, במה צריך להשתמש, זאת דרגה שבהחלט צריך ככה לעבוד עליה. אני חושבת שזה ההמשך. אדם שמכיר את מקומו, הוא גם שמח בחלקו, כי הוא יודע מה השגתי ומה אני עוד צריך להשיג. איפה אני ממוקם ברצף? אני לא סתם אטום בורח בחלל. יש לי תוכנית, אני מתקדם מיום ליום, משנה לשנה. ואז הוא שמח במה שהוא כבר השיג, כן? השמח בחלקו, בחלק שכבר יש לו. תן חלקנו בתורתך, בחלק שכבר יש לו. הוא שמח, והוא יודע במה הוא צריך להתקדם. אז הוא בגדול אדם יותר, יותר, יותר מאופס. טוב, אני עוברת לסעיף הבא, ושוב, זה ממש מצחיק. אני חושבת שאפשר את כל הסעיפים האלה לתרגם לעידן הניו מדיה, ולראות איך הוא פוגע, איך העידן הזה פוגע בכל אחת מהמידות. למשל, כשאני הייתי ילדה, היו גומרים משפט בנקודה. היום משפט שאתה לא שם בסופו 5 סימני קריאה, אנשים לא קוראים. העושה סייג לדבריו. הוא לא שם סימן קריאה. הוא אומר אולי. הוא לא אומר, ככה זה. הוא אומר, לעניות דעתי. יכול להיות שלא כולם עושים את זה. זאת הדרך לתורה. דווקא להיות אדם לא הכי בטוח בעצמו, עם ביטחון עצמי, שלא שואג את האמת שלו, שמציע את האופציה שלו. אנחנו בחיים יותר אומרים ככה ובטוח מאשר שמה ואולי. ודווקא מי שמסייג את דבריו, בסוף מגיע למקום הנכון, בסוף מגיע לתורה. בלשון חז"ל יש פה ביטוי יפה, ואינו מחזיק תורה, טובה לעצמו. אינו מחזיק טובה לעצמו. בלשון ימינו היינו כותבים, אולי ואינו אף על עצמו, כן? לא חושב שהוא זה העיקר. אנחנו כבר בדרגה 29, עוד מעט מגיעים ל-30. אחי, אל תתנפח, אל תעוף על עצמך. הגעת לפה כי אתה מחויב. אתה, אגב, אתה, אם לא אתה משתמט. הדרך הזאת היא דרך שאנחנו כולנו צריכים לצעוד בה, לפסוע בה לדרך הר סיני. אנחנו עולים במעלות, לאט לאט, כבר הגעת לדרגה 29, אבל אל תחזיק טובה לעצמך. זה נאמר במקום אחר בפרקי אבות. אל תחזיק טובה לעצמך, כי לכך נוצרת. אתה, בוא, בדיוק השלב להגיד לך, אתה מתקדם מצוין, אבל פרופורציות. מכאן אנחנו מגיעים למילה מקסימה, שעוד לא כך הופיע. אהבה, היינו ביראה קודם, באימה. ככל שמתקרבים, מגיעים לאהבה. אהוב. אולי זה טעות? מה זה אהוב? זה פסיבי, זה, מה אתה אמור לעשות? זה תיאור. עד עכשיו קיבלנו המון המון הוראות. פרשננו שואלים, מה הסעיף הזה בא להגיד? אין כאן איזו הוראה פרקטית. אהוב זה משהו שאומרים עליך. זאת בדיוק הנקודה. אדם צריך להיות אהוב. אהוב על המקום, אהוב על הבריות, שיהיה שם שמיים, מתאהב על ידך. להיות אדם, אדם אהוב. זו דרגה בדרך לתורה. זה לא מעניין, לא חשדנו על זה. מכאן, אחרי שאתה אהוב, אתה גם צריך להיות אוהב. תראו איזה יופי, יש פה רצף מאוד מאוד יפה של הגדרות. אוהב את המקום. אוהב את הקדוש ברוך הוא. כן, מרוב שהוא אהוב, שלא יחשוב שהוא במרכז, שהוא הזה, הוא אוהב את הקדוש ברוך הוא. אוהב את הבריות. מי שאוהב את הקדוש ברוך הוא, אוטומטית אוהב את הבריות. שוב הבעל שם טוב, שיום ההילולה שלו, בעל שם טוב כל הזמן חיבר את זה. אהבת, איך הוא אמר? אהבת ישראל היא אהבת המקום. כי ישראל בנים למקום. ואם אוהבים את האב, אוהבים את בניו. זה לא קלישאה. הקדוש ברוך הוא מתבטא בעם ישראל. אתה אוהב את עם ישראל, אתה אוהב את הקדוש ברוך הוא. אתה אוהב את הקדוש ברוך הוא, אתה אוהב את עם ישראל. אוהב את המקום, אוהב את הבריות. אוהב את הצדקות. זה מבחן. תן, תן משלך, אתה לא רכושני, אתה לא אגואיסט, אתה לא בבעלות ובאדנות על הכסף שלך. אוהב את הצדקות. אוהב את המישרים, אומרים לנו חז"ל, הלימוד הישר, האנשים הישרים, קו היושר, ללא פלפול אינטלקטואלי, שלפעמים הוא פלפול עקר, כן? אוהב את המישרים, אוהב את התוכחות. לא יודעת, לא מכירה כל כך אנשים שאוהבים תוכחות. מישהו רוצה ש... יבקרו אותו, שיוכיחו אותו, כדי להתקדם לעבר התורה, צריך לאהוב את התוכחות. קודם אמרנו, אהוב, איזה יופי, לאהוב את המקום, לאהוב את הבריות, לתת צדקה, אוהב את התוכחות. אם כבר מדברים, אז אולי באמת נצא ידי חובה עם איזו תוכחה קטנה. מי שיקרה פה מהשכונה כתבה לי מייל, מוכיח, את התראיינת לשיעור הזה, קורה פה ושם, ואמרת עליו את המילה ביצה. זה היה רעיון באנגלית, אז אמרת סוואמפ, זה נכון? כאילו הביצה של הרווקים והרווקות, מנחלאות ורחביה והאזור. אני רוצה להגיד לך שביצה זה דבר מגעיל ומסריח, ששוקעים בו ולא יוצאים ממנו בקלות. קהילת הרווקים של האזור מכילה אנשים מדהימים, יקרים, מאמינים, שעובדים על עצמם, משתנים, מתפללים, מנסים, וכל הזמן חושבים על החיים. אני מבקשת לשים לב למשמעות המילה ביצה. השכונה הזאת היא לא ביצה, היא חממה ואולי אפילו ממלכה. אני מודה לכותבת האלמונית, ואני מקבלת את התוכחה, זו אכן ממלכה, אתם אכן ממלכה. כמובן לא המצאתי את הביטוי הזה, כן? זה סלנג ככה מקובל ביותר, אבל אני מקבלת את הנקודה הזאת, שאתה מכנה איזה מקום ביצה, והוא עושה אסוציאציות כאלה, אבל בוא נגיד שצריך להתמודד עם תוכחות רציניות יותר בחיים, כדי להתקדם, ובאמת באמת לאהוב אותם. בוא נתקדם הלאה. בן אדם צריך להתרחק מן הכבוד, דיברנו על זה קודם, זה שוב מאותם מחסומים. כבוד, אתה רודף אחרי כבוד או שאתה רודף אחרי התורה? תחליט. אם אתה רודף אחרי כבוד, אז אתה לא, זה שני מסלולים, כאילו. תחליט לאיזה מסלול אתה פונה. הייתי אומרת שיש כרגע במערכת הפוליטית בערך 7,000 דוגמאות לרדיפת כבוד, אז כל אחד, לא ניתן אותם אפילו, אבל אתה רק פותח מהדורת חדשות ומקבל שיעור במי ראשון, מי שני, מי מתאחד עם מי וכולי. ולא מגיס ליבו בתלמודו. גס לב זה אחד שכבר לא מתרגש, הוא כבר מכיר. מכירים את הביטוי באנגלית? Been there, done that, הייתי שם, עשיתי את זה, יאללה יאללה, next. קשה לרגש אותו. הריגוש של אתמול הוא כבר השגרה של היום. גס ליבו, יאללה. צריך מאוד להתאמץ בעניין הזה. אני חושבת שזכינו בדורנו לשורה יפהפייה של אהרון רזאל, בשירו המופלא, אני קבעתי את מושבי בבית המדרש. אולי לא שמים לב לזה, זה לא בדף המקורות, אבל נצטט. מה הוא אומר שם אהרון רזאל? זה ממש עמוק. כל יום אני נרגש, כל פעם מחדש, כשאל מקומי הקבוע ניגש פה בבית המדרש. המקום הוא קבוע, זה כל יום מחדש, והוא לא מגיס ליבו בתלמודו. מהיכרות אישית עם אהרון רזאל, זה גם נכון לגביו. 38. ואינו שמח בהוראה. הוא לא קופץ להורות, הוא לא פזיז, הוא לא מזנק על כל סוגיה, הוא מסויג, זה לא פשוט לא לפסוק הלכה, ואפילו לא לתת עצה טובה, הנהגה טובה למישהו. אחרי פטירתו של הרב מרדכי אליהו, זכר צדיק לברכה, התגלו בכיסיו הפתק שהוא נסע עמו לכל מקום, כדיין, כרב, כמקובל. אפשר להסתכל, למצוא את זה, זה ברחבי הרשת, הסתכלתי על זה עוד פעם היום, פשוט מרגש. הטקסט שבן אדם הולך איתו קרוב קרוב ללב, כמה הוא לא היה שמח בהוראה, חשש, התפלל, כדי לתת את העצה הנכונה לכל מי שפנה אליו. נושא בעול עם חברו, זו המידה הבאה, מאוד נחמד להיות אחד שעוזר לאחר. איך זה מקדם אותי לתורה? כאילו, עזרתי לך להחליף פאנצ'ר, החלפתי אותך באיזה שמירה, הלוויתי לך כסף, עזרתי לך לסחוב את המקרר כשעברת דירה. זה חסד. איך זה מקדם אותי לתורה? אין ספור מקורות מעידים על זה. שחסד הוא, שוב, הוא עושה כלי לקבלת תורה. כלומר, אתה עוזר לאחר, אתה מקבל את התורה יותר טוב. זה מיסטי. אל שאלו אותי איך זה קורה. כן, מבחינה הגיונית. אדם מרחיב את כלי הקיבול של החסד, התורה נכנסת ונספגת הרבה הרבה יותר טוב. נפתחים לו שערים בתורה. נושא בעול עם חברו, אכפת לו ככה מהחבר, וככה הוא גם גדל בתורה. הוא לא רק נושא איתו בעול עם החבר, הוא גם מכריעו לכף זכות. עוד פעם, מה הקשר לתורה? אם אינך לא צרה באחר, אם אתה מכריע אותו לכף זכות, זה מקדם אותך להר סיני. ככל שעולים למעלה, אנחנו רואים שהמדרגות פה בכלל קשורות לכל מיני הנהגות, שכבר לא מול הספר, זה כבר מול החבר, זה יותר קשה. מכריעו לכף זכות. סיפרתי פה פעם את הסיפור, ישב פה מישהו, באמת הוא מזמן לא הגיע, אבל אולי בגלל הסיפור הזה, הוא היה יושב פה במרכז, והוא יושב לי מול הפרצוף, כן? דמיינו שמישהו יושב מול הפרצוף עם טלפון, אבל כאילו ככה, כאילו ממש פה, ככה. עכשיו, נו באמת, אחי, תוריד אותו למה, כמו כולכם, תעשה את זה על הברכיים, כאילו מה, למה זה מולי? וכל השיעור היה ככה, כל השיעור. ואל תבוא, אף אחד לא מכריח, מה אתה? ובסוף גילו לי את התעלומה, הוא עולה חדש, והוא פתוח על גוגל טרנסלייט, גם בהקלטה וגם בהקלדה, והוא מקליד כל הזמן את המילים בעברית, ומנסה תוך כדי לתרגם אותו מאנגלית. הוא הראה לי את הרשימה, את ההיסטורי, את ההיסטוריה, בסוף השיעור מאות מילים, שהוא הבין נכון, שהוא הבין לא נכון, זה היה כל כך נרגש לראות, והוא הפך באחת מהבן אדם המעצבן, שכל השיעור כאילו אני לא יכולה להתרכז, כי הוא עם הטלפון שלו בשמיים, לדבר הכי מרגש שהיה פה פחות או יותר, זה אפרופו מכריעו לכף זכות. אני לא הכרעתי אותו לכף זכות, קודם בדקתי את העובדות, אבל תנסו לחשוב על מציאות שבה כל דבר שאנחנו רואים, אנחנו דנים, מנסים לדון את זה בצורה המתוקה לכיוון החיובי. אבל מצד שני, אם אני דן אותו לכף זכות, זה עדיין לא אומר שאני לא מעמידו על האמת, נכון? פה באמת הרמה מאוד מאוד עולה. זה כבר הימים האחרונים של ספירת העומר, הימים האלה, והרמה שדורשים מאיתנו היא רמה מאוד גבוהה. אני רוצה שתסתכלו על 41 ו-42, שוב אנחנו בשאלה של איזון, אין לי לזה פתרון, זה מאוד קשה. מעמידו על האמת ומעמידו על השלום. חבר'ה, או אמת או שלום, כן? ניקח את זה בצורה פשוטה. בן אדם בא, לובש עניבה מכוערת, שואל אותי איך זה. אני אומרת לו, מכוער, האמת ניצחה, השלום קצת פחות. הוא בא שוב עם אותה עניבה מכוערת. טייק 2. איך אני ואה? אני אומרת לו, מעולה. אז מה, השלום ניצח. איפה האמת? הלכה לפח. זו דוגמה פשוטה. כל החיים הם הרבה יותר מורכבים עם האיזון הזה בין האמת לבין השלום. אולי לכן הנביא זכריה, כשהוא מנבא על הגאולה, הוא אומר לנו, והאמת והשלום אהבו. כלומר, תוכלו איכשהו לחבר אמת ושלום. כמה זה קשה לשמור על שתי המידות האלה ביחד, להגיד את האמת שלך ולשמור על השלום. מאוד, גם ברמה הפרטית, גם ברמה הציבורית, המגזרית, התקשורתית, מאוד מאוד לא פשוט. ואלה שתי המידות האלה, מעמידו על האמת, מעמידו על השלום. זה כבר רמה מאוד גבוהה בדרך לתורה. עכשיו לשאלה הבאה, מה מרגיע אותנו? מה מיישב לנו את הלב? כן? מה נותן לנו את הרוגע, את המנוחה? ברמה כזו, אדם הוא כבר בדרגה של, הוא מתיישב ליבו בתלמודו. איפה הלב שלו מתיישב? במגנום, בחופשה בחול, בלראות איזה סדרה, בתלמודו. תבדוק מה מרגיע אותך. תורת השם, תמימה, משיבת נפש, משמחת לב. האם אתה מרגיש את זה? האם אתה נרגע מזה? זה מה שמיישב, זה מה כאילו, מכל הטרדות וכל הזה, זה עברית יפהפייה. מתיישב ליבו בתלמודו. גם כשהוא כבר ברמות מאוד מאוד גבוהות, אותו אדם, שהוא גם אנחנו, כן? אנחנו מנסים לעלות במסלול, הוא שואל, הוא משיב, שומע, הוא מוסיף. הוא אף פעם לא פסיבי, לא משנה באיזה גיל, הוא באיזה דרגה. שואל, משיב, שומע, מוסיף, הוא לא מונוטוני. זה הסיפור המפורסם על הראש ישיבה, שבא עם קושייה מאוד מאוד קשה לאיזה בית מדרש, ואמר, מי שיפתור את הקושייה, הוא יהיה החתן שלי. אולי זה גם עצות פה לדייטים, אני לא יודעת פה לא ביצה. אז ממלכה, ממלכה. אז הוא בא לאיזו ישיבה ואמר, אני מביא את הקושייה הכי קשה בלימוד. מי שיפתור הוא החתן שלי. שאל את הקושייה. חס בבית המדרש. אף אחד לא צריך לפתור. ואז הוא אמר, טוב, אז אין פה את החתן לבת שלי להתראות. בחור אחד רדף אחרי העגלה והסוס ואמר, רגע, רגע, אדוני, אבל מה התשובה? אתה תהיה החתן לביתי. אף אחד לא ידע, אבל מעניין אותך להמשיך, לדעת, שואל, משיף, שומע, הוא מוסיף, אתה תהיה החתן של ביתי. אדם לומד, למה? גם על מנת ללמד וגם על מנת לעשות. לא כדי לקבל עוד תארים ועוד ועוד הכרה וכו', ולא רק כדי לאגור את הידע אצלו. הידע לא, זה לא בנקר פה. אתה גם לומד כדי ללמד אחרים. הרב מלובביץ', משפט מאוד מפורסם שלו, בטח בדורנו, עם כל כך הרבה בורות והתבוללות. הרבי אמר שכל יהודי שיודע א' וב', אם הוא פוגש יהודי שיודע רק א', חייב ללמד את היהודי השני ב'. אל תגיד, אני לא יודע, לא למדתי מספיק וכו'. לומד על מנת ללמד. אתה יודע א' וב', למד אותו את הב'. תמצאו אחר כך מישהו שילמד אתכם את הג', אבל כולנו, כל הזמן, זה לומד, בטח בדור שלנו, לומד על מנת ללמד, ולומד על מנת לעשות, בפועל, בסוף, בסוף, כן, היישום, התכלס, הלימוד לא ארטילאי, הוא אמור להיות מכוון לעשייה, לעולם המעשה. 46, רבותיי, אנחנו כבר גבוה גבוה באברסט הזה, המחכים את רבו. בסוף, אף רב לא רוצה לשבת מול אוסף מחברות, או אוסף מכשירי הקלטה. הרב נוח ויינברג אמר, והוא היה רב באמת גדול ומלמד, הוא אמר, כשאחד מלמד, שניים לומדים. משפט מקסים. כשאחד מלמד, שניים לומדים. כי התלמיד מחכים גם את רבו. אחד לפני האחרון. המכוון את שמועתו. לכוון, מעניין, עד היום בסאונד זה מושג, לכוון. Fine tuning, לעשות כיוונון, לעשות כיוון עדין. דברו עם סאונדמנים. לכוון את שמועתו, שזה יהיה מדויק. לא עקום, לא פסול. כמו שכלי נגינה צריך כיוון, תהיה מדויק. אל תסלף ואל תעקם. הרבה מאוד פרשנים מדברים על לכוון את שמועתו, ואומרים שהאדם יהיה מדויק בעצם, יהיה מאורגן, שהידע יהיה מסודר אצלך, לא איזה בלבלה אחת גדולה בתוך כל המוח. מאוד מעניין, גם בעולם האינפורמציה היום, שמדברים על דאטה, על ביג דאטה, על אינפורמציה, על מידע, ארגון, סידור, דיוק, לכוון את שמועתו, לא רק גודל הידע, אלא שזה יהיה מדויק ויהיה מכוון וסדור, או דבר, דבור על אופניו, איך בסוף אתה כלפי חוץ מוציא את הידע שלך בצורה מכוונת, בצורה מדויקת. סעיף האחרון, רבותיי, אם ציפיתם להגיע לפסגה, לאיזשהו שיא, תורה תמיד מפתיעה, חז"ל בקניין האחרון, מתוך ממחת, מתוך 48 הקניינים שהתורה נקנית בהם, מופיע האירוע הבא, ואומר דבר בשם אומרו. לו אני הייתי כותבת את זה, הייתי אומרת זה בסעיף 7, בסעיף 9, אי שם בתחתית ההר. זה הפסגה בהר סיני, להגיד דבר בשם אומרו, לא סתם, המשנה מרחיבה, תראו, זה הסעיף היחיד שזוכה להסבר, ציטוט, פסוק, ככה באמת נגמרת המשנה. והאומר דבר בשם אומרו, הלמדת, כן, מזה אתה לומד, כל האומר דבר בשם אומרו מביא גאולה לעולם, שנאמר, פתאום יש פה ציטוט ממגילת אסתר, ותומר אסתר למלך בשם מרדכי. אסתר, כזכור, שמעה ממרדכי על העלילה לרצוח את אחשוורוש, הלכה סיפרה לאחשוורוש, ואז נאמר, ותומר אסתר למלך בשם מרדכי. אחשוורוש באותו לילה נדדה שנתו, נזכר שלא עשו שום דבר טוב למרדכי, לא הודו לו, לא שילמו לו על המעשה, קרא לו, עשה לו דברים טובים, זה בסופו של דבר הציל אותנו מהמן. זה הביא לכל הגאולה שם של פורים. אז בגלל שהיא אמרה דבר בשם אומרו, לא לקחה קרדיט לעצמה, אז אומרים, מאז, כל האומר דבר בשם אומרו מביא גאולה לעולם. זה יפה מאוד. באמת, מרגל, אפשר לדבר על זה המון. שוב, בעולם התקשורת, לתת קרדיט, אוי, כמה אנשים לא רוצים לפרגן, לייחס את זה למקור ההוא, בעולם של זכויות יוצרים עד היום, מי צילם את זה, של מי הבדיחה הזאת, אנחנו בעולם של קשה להגיד דבר בשם אומרו, באמת זה מביא גאולה לעולם. איך זה קשור לתורה? למה זה השלב האחרון האחרון בדרך לתורה? אני חושבת שיש פה, אני מצאתי שני הסברים משלימים. הדבר הראשון הוא, אם תביא דבר בשם אומרו, בסוף, ממי הוא למד, וממי הוא למד, וממי הוא למד, בסוף תגיע לאומר הראשון. אם תחפש את המקור של המקור של המקור של המקור, תגיע להר סיני. וזה חשוב מאוד, לייחס את התורה, דור אחרי דור אחרי דור אחרי דור, אתה מגיע לקדוש ברוך הוא, למקור של הכל. חשוב מאוד שהתורה שלך לא תהיה מנותקת, להביא דבר בשם אומרו. אבל זה לא רק המסר הפסיבי. אתה חושבת שהמסר העמוק פה הוא המסר האקטיבי. אם אתה גונב דברי תורה של אחרים, אוקיי, אבל אם אתה חייב לתת להם קרדיט, אתה בסוף תרצה גם להביא משהו משלך. זה יחייב אותך ליצור תורה של עצמך. זה הוא אמר לי, וזה הוא אמר לי, אבל מה אני אומר? מה אתה אומר? בבקשה. התורה לא שלמה עד שכל אחד לא יביא את החלק שלו. ואם אני מקפיד להגיד זה של ההוא וזה של ההוא וזה של ההוא, אני חייב ליצור את החלק המקורי שלי, אני לא יכול לגנוב להם. אני חייב למצוא את החיבור שלי, את החידוש שלי בהר סיני. אולי יום אחד יצטטו אותך, כבר יגידו דברים בשם אומרם כשאתה תהיה האומר. אבל אם תגיע עד לרמה הזאת, זה יחייב אותך בשער הבא, כן? כבר ביום ה-50, במתן תורה, למצוא את החלק שלך בתורה. לא לצטט אחרים, אלא ליצור את החידוש, את הקשר, את האור המיוחד החד פעמי, שנוצר כשאתה, אחרי כל השלבים האלה, כשאתה מקבל את התורה. מזה שאומרים לנו פה את הלתת קרדיט לאחרים, בעצם מפנים את כל המקום לך, ליצירה האישית שלך, המפגש האישי שלך עם התורה. יכול להיות שמה שעשינו פה הערב, בטוח, שמה שעשינו פה הערב הוא שטחי. אבל לדעתי יותר שטחי להגיע לחג השבועות בלי להכיר בכלל את כל המסלול הזה. אז אנחנו, זה לא הדרך לכתחילה, אבל בדיעבד, פסענו צעד אחר צעד אחר צעד, 48 שלבים, בדרך להר סיני. תודה רבה רבה לכם, וחג שבועות שמח לכולם. תודה רבה רבה, תודה. אנחנו ניפגש בעזרת השם אחרי מתן תורה, מהצד השני של הר סיני, ביום רביעי הבא בעזרת השם, אנחנו כאן ב9. תודה. תפילת ערבית בנוכחות אבי גז ואביחי, איזה סלבס, פה ליד הבמה.